תלמיד חכם שהיה בעירנו, ביישובנו, שהיה יוצא ובא בבית המדרש שלנו, בהיקפים שונים, בהזדמנויות שונות, שהיה דמות מרכזית ביישוב ובציבוריות הישראלית בכלל. במסכת קידושין נאמר אמרבה רבי די אסברה לי, אמרו צדיק טוב כפרי מעלליהם יוחדו, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב, אלא טוב לשמיים ולבריות זהו צדיק טוב, טוב לשמיים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב. הרב ישראל עליו השלום, אפשר לומר עליו במלוא מובן המילה שהיה צדיק טוב, טוב לשמיים וטוב לבריות. דמותו שהלכה בינותינו הייתה דמות מיוחדת, לא דמות פשוטה, אבל דמות מיוחדת. ונדמה לי שאם רוצים קצת לעמוד על אישיותו, והדור הצעיר כאן, אני חושב שאולי ראיתם אותו מדי פעם, אבל להכיר אותו היכרות יותר עמוקה, ראוי תחילה לעמוד על בית גידולו, בית גידולו של אדם, בית גידולו של אדם. בדרך כלל אדם יונק את זהותו, את אישיותו, בונה את אישיותו, מעצב את אישיותו, משני מקורות, בית אבא ובית האולפנה שלו, בית הלימוד שלו. בית אבא היה אביו, הרב דוב רוזן, עליו השלום, היה דמות מיוחדת, איש שחיבור עמוק לתורה, לא הכרתי אותו אבל שמעתי. תורה עם דרך ארץ, תורה בעבודה עם פעילות ציבורית ענפה בכל מערכות המדינה מצד אחד, ומצד שני עם חיבור שורשי עמוק לתורה, עם אפילו תחושת אחריות בספרים שהוא כתב שנועדו להנגשת ערכי התורה לנבוכי הדור, בהשרשת ערכיה של תורה בערכיה של יהדות לציבוריות הרחבה. זה היה בית אבא. בית האולפנה שלו היה ישיבת קרם ביבנה, שם ישב למעלה מ-10 שנים ולמד. ולדור הצעיר צריך להסביר מה זה קרם ביבנה של אותם ימים. קרם ביבנה של אותם ימים זאת הייתה הישיבה המרכזית שבה צעירי הציונות הדתית צמחו מבחינה תורנית. הייתה עוד ישיבה אחת, מרכז הרב, ששוב להערכתי לא הייתה במיטבה באותם ימים, אבל הישיבה שהובילה הייתה ישיבת קרם ביבנה. והישיבה הזאת היא זאת ישיבה שהצמיחה את השכבה המשמעותית של הנהגה התורנית, של רבים מבני המנהיגים, רבים מן הרבנים שנמצאים היום בימינו, הם בוגרים של אותה ישיבה, של אותה תקופה. ברוך השם, מאז התרבו והתאספו עליהם רבים אחרים שגדלו גם כאן בישיבה ובישיבות אחרות, שמאז ברוך השם התרבו וצמחו. אבל הדור הזה, הדור של הרב ישראל עליו השלום, הוא דור של אנשים שגדלו והרגישו על שכמם ונטלו על שכמם את המשימה הזאת של הנהגת התורה בעולם הציונות הדתית, וזאת הייתה המשימה שהם קיבלו על שכמם וקיבלו על עצמם, וכל אחד ואחד בדרכו, כל אחד ואחד פרץ. הרב ישראל אמנם עיקר עיסוקו לא היה בהרבצת תורה, אף שגם בזה עסק, אבל עיקר עיסוקו לא היה בהרבצת תורה, אבל בהחלט גם הוא נטל על שכמו את המשימה הגדולה. הייתה לו זיקה עמוקה לישיבה, לישיבה שלנו כאן, לראשיה המייסדים עליהם השלום, מורנו ורבותינו הרב עמיטל ורב ליכטנשטיין עליהם השלום. והזיקה הזאת לא הייתה זיקה של הזדהות מלאה עם דרכה של הישיבה, אבל גם לא חפה ממחלוקת, ולא צריך להסתיר את המחלוקות, והיו מחלוקות בתחומים שונים, גם בהלכה, גם בהשקפה, גם בדרכי ההנהגה, היו מחלוקות. אבל נדמה לי שהזיקה הזאת, הזיקה, עומק הזיקה שהוא הרגיש וחש כלפי הישיבה, כי הוא הרגיש ש... וזה דבר שבער בו, והייתי אומר אפילו הוביל אותו, ניתב אותו לאורך כל דרכו הציבורית, הוא הרגיש שכאן מתפתחת זיקה משמעותית לתורה שמחברת בין עולמות. תורה ומדינה, בלשון המקובלת ציונות דתית, תורה ומודרנה, מודרן אורתודוקס, מה שמקובל יותר באמריקה, אבל תורה וחיבור עם המציאות הזאת, ובכלל תורה וחיים. החיבור הזה שבין תורה לבין חיים, בין תורה לבין מדינה, בין תורה לבין מודרנה, תורה שמתמודדת עם המציאות, ומבקשת ליצור את החיבור הנכון בין שני העולמות האלה. זה היה חזון משותף, זאת הייתה הראייה הבסיסית של משימת הדור. כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שיש והיו מחלוקות קצת בדרכי היישום והמימוש, אבל החיבור הזה שלו לבית המדרש, כמו שאמרתי, היה גם חיבור של תורה מתוך מקום, אני עוד זוכר בשנות הלמדים, מה שנקרא בעברית שנות ה-70 של המאה הקודמת, תשל"ו, ז"ח, באותן שנים היה לו שיעור קבוע בישיבה, וכדי להמחיש את השותפות הזו, השותפות המיוחדת, שיעור, הוא נתן שיעור קבוע בספר שופטים. שופטים עם אגדות חז"ל, אני עוד זוכר את הדפים שהוא היה מביא, מצלם רשימה של אגדות חז"ל, ועל פי זה היה נותן שיעור. ולימים הספר הזה, או השיעורים האלה, יצאו, ראו אור בדמות הספר, ושם הספר מעיד על דרכו של הרב רוזן בלימוד תנ"ך. שופטים בגובה חז"ל, ספר שופטים בגובה חז"ל. כולנו יודעים מה אומר הביטוי הזה, ספר שופטים בגובה חז"ל, כאן בישיבה, עם המשמעויות שלו. אבל הספר הזה צמח כאן, בתוך הישיבה. והנקודה הזאת של מתוך מחלוקת ומתוך דרכים שונות ומתוך תפיסות עולם שונות אפשר, ואפשר לקיים שיח, ואפשר להוביל דרך, ואפשר להיות שותפים, כמו שבמידה מסוימת, כמו שאחיו הרב יגאל אמר בהלוויה, כן, שהיו ביניהם הרבה חילוקי דעות, מעולם לא הייתה ביניהם מחלוקת. אז אני לא יודע ברמות כאלה לא הייתה מחלוקת, אבל בפירוש כשמדובר במסכת של עקרונות ועקרונות שמובילים, גם אם יש חילוקי דעות או מחלוקות בפרטים כאלה ואחרות ואחרים, הכיוון הבסיסי, היסוד הבסיסי, הוא הרצון להגדיל תורה, הרצון להפיץ תורה, הרצון לעשות רצון השם בעולם, והרצון לקחת במשימה, בנכונות לקחת, להיות איש ציבור ולקחת משימות לאומיות ולהוביל אותן. כי נדמה שאחד הדברים המרכזיים שאפיינו את הרב ישראל, זאת נקודה הזאת של ה... אם תרצו, לפעמים יכולים לפרש זה כעיקשות או עקשנות, אבל עמידה על האמת שלו. וכל מי שעקב אחרי הטור הקבוע שלו בשבת בשבתו, ואחרי פעילויות רבות שלו, הוא היה תקיף ועמד על האמת שלו. האמת שלו הנחתה אותו, הכל מתוך כבוד ומתוך הערכה, אבל מתוך אמת פנימית שחקוקה הייתה בסלע ליבו. וכל דבר שעשה, עשה מתוך אכפתיות עצומה, מתוך רצון גדול, מתוך באמת איזו שאיפה להיות, לעשות את הדברים בצורה המלאה כפי שהוא הבין אותם. והדבר הזה לא היה פשוט בהתמודדות שלו עם אנשים ועם מסגרות, אבל זאת הייתה האמת שלו. הוא האמין בה, והוא הלך בה, דבק בה. גם בפעילות הציבורית והפוליטית שלו היה בעל דעות יהודיות, מקוריות, מיוחד. ותמיד, בוא נגיד, משעמם לצידו אף פעם לא היה. תמיד היה מעניין, תמיד היה מאתגר. אבל, כפי שאמרתי, מתוך אמת פנימית, ומתוך אכפתיות ומסירות גדולה לאותה אמת, להביא אותה, להציג אותה כלפי העולם כולו. מוקד עיסוקו, או אם נרצה לומר מפעל חייו, נגע בשלושה תחומים מרכזיים. כשיש איזה משהו נוסף, איזה הילה מעל שלושת התחומים האלה, שאני חושב שהיא הייתה סוג של בריח תיכון שמבריח את שלושת היסודות האלה. הדבר הראשון, שגם בזכותו הוא מוכר לציבור ממש בצורה רחבה, זה מכון צומת שקל. ואני יודע שיש פה רבים מן התלמידים שבשנה שעברה במסגרת לימוד מסכת שבת, אז ביקרו שם במכון והתוודעו יותר מקרוב למה שקורה שם. והמכון הזה, קודם כל בוא נדבר על החזון. החזון הגדול של המכון הזה, מכון צומת, שברוך השם קיים 40 שנה. כמעט אין לך היום מקום בכל רחבי מדינת ישראל, אין לך בית חולים, אין לך מתקן צבאי כמעט, משטרתי, שבו צריכות לעשות פעילויות רבות בשבת. ואני עוד זוכר את הימים כשנולדה ביתנו הראשונה, וגרנו שם בצפון בחיפה, לא היה פשוט באותם ימים לבן אדם שמגיע וצריך להיות לשהות בבית חולים בשבת. אם אתה שומר תורה ומצוות, לא רק מבחינת כשרות המאכלים, אלא גם מבחינת היכולת לתפקד בבית חולים כזה בשבת. והחזון הגדול של מכון צומת זה לבנות גשרים שבין עולם התורה לעולם המדע, בין הלכה לבין טכנולוגיה, לנצל את ההתפתחויות הטכנולוגיות כדי למצוא פתרונות הלכתיים לצורכי הציבור כולו, במערכות הציבוריות, במערכות הלאומיות, וגם, לא פחות חשוב, גם בניסיון למצוא פתרונות למצוקות אישיות ופרטיות. במהלך הזה יש, כמו שאמרתי כבר לפני כן, ביישום, בעקרונות ההלכתיים שעומדים אחרי בסיס של עקרונות רבים ויישומים רבים בחידושים שבאו במכון צומת, ביישומים שלהם בכל מיני חזיתות, כמו שהדגשתי קודם, יש עיקרון הלכתי אחד יסודי, אולי שניים, שעל בסיסם ביישומים שונים, בווריאציות שונות, נמצאים הרבה מאוד מהחידושים הטכנולוגיים האלה שמאפשרים תפעול ותפקוד של מערכות שונות, קשרות המאכלים בבתי חולים, כל מה שנוגע לענייני שבת, נגישות של מעליות, כל מה שנוגע לתקשורת של צוות רפואי, טלפונים, צורת כתיבה, עת שבת, טלפון שבת, ועוד כהנה וכהנה דברים, מכשירים כאלה ואחרים. בצבא, במשטרה, בחקלאות, מכונות החליבה שהיה הנושא המרכזי, רכבי הביטחון ביישובים. באמת בתחומים רבים ונרחבים. ושוב אני אומר, בעיקרון ההלכתי, במיוחד כשהעיקרון ההלכתי הזה שבנוי פחות או יותר על מושגי הגרמה והמשכות מצב, במיוחד כשהוא הופך להיות, אני אקרא לזה, תעשייתי, יש מקום לדון ביעילות ההלכתית של הדבר הזה. ואני אומר שוב, לא נכנס כרגע לפולמוס על עצם הדברים, אבל דבר אחד ברור ומוסכם, שהחשיבה והכיוון שבו צעד הרב ישראל ביוזמות שלו כדי לקדם את כל המהלכים האלה. וחשוב להדגיש כאן שתי נקודות נוספות: קידום המהלכים האלה וקידום השינויים האלה והחדרתם וקליטתם בתוך המערכות השונות לא היו מתאפשרים בלי שני דברים חשובים. הדבר האחד, קודם כל הדלת הפתוחה שהייתה לו אצל כל גדולי הדור ואצל כל הרבנים מכל הזמנים. כי קל מאוד לחדש חידושים כאלה ושישארו נחלת, טוב, זה הציונים האלה שחושבים ככה וחושבים אחרת. אבל כדי שהדברים האלה ייקלטו ויספגו, והיום אין מי שמעלה על דעתו בכל בתי החולים בארץ, כולל כל אלה שמקפידים וכו', התשתית היא תשתית מוסכמת, תשתית ישימה וכו'. יכול להיות שפה ושם מישהו מחמיר על עצמו כן לסמוך על דבר זה או אחר, אבל במבט הכולל הוא טרח והיה לו שיג ושיח, וזה לא פשוט לקיים שיג ושיח עם כל גדולי הרבנים בארץ מכל הסוגים, מכל החוגים, ולשכנע אותם לתת את ידם, לתת את הסכמתם למהלך הזה. זהו יסוד אחד. והיסוד השני הוא כמובן הצורך לשכנע. כי לא כל אחד, אם יש יהודי שאכפת לו, אז הוא צריך למצוא פתרון. כשאתה הולך לאיזה בית חולים בפריפריה, והוא צריך גם להשקיע כדי להכניס כל מיני מערכות כאלה, לא פשוט שיש להם מוטיבציה כזו. אז בירושלים, בשערי צדק, הדברים יותר פשוטים. כן, כי הקהל היעד שלהם הוא קהל יעד יותר שומר תורה מצוות. במקומות אחרים, שם, כשזה פריפריה לא רק גיאוגרפית, אלא גם דתית, וגם מבחינת ריכוז האוכלוסיות והביקוש לדברים האלה. והיום, כמעט, אני לא יודע שוב, אבל אני יודע שבכל המקומות בארץ, כש... נתקלתי בנציגי צומת לפני 12 שנה, 11 שנה, כשהייתי עם אמא שלי, עליה שלום, בבית חולים, ופתאום ראיתי אנשים מאלון שבות, פתאום אני רואה אותם בבית חולים, הם באו להתקין את המערכות האלה, המערכות האלה ותמיד. וזה עבודה של כיתות רגליים ושל מאמצים ושכנועים כדי להוביל אנשים ללכת לכיוון הזה. כמובן, היו גם דברים רבים שנעשו והקלת המצוקה האישית, הערכת תוחלת החיים, שאנחנו עדים לה, גם יוצרת מצב שיש הרבה אנשים זקנים וחולים, שמוגבלים בתנועות שלהם בכל מיני דברים. ואני אקח לדוגמה את הקלנועית הזאת. הדבר הזה מאפשר לאנשים שגורלם לא שפר עליהם לצאת מביתם ולהגיע לבית כנסת בשבת. הרב בנימין תבורי, שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שהרם בישיבה במשך שנים ארוכות, לצערנו היום הקלנועית הזאת כבר לא עוזרת לו, אבל הייתה תקופה, בתקופת מחלתו, בשלבים ראשונים של מחלתו, כשהקלנועית הזאת סייעה בידו, ואני כמה וכמה שבתות, ככה, כשראיתי אותו מגיע לבית הכנסת עם הקלנועית הזאת, ממש רחב לבבי לראות כיצד אפשר בתוך המצוקה הזאת, אדם שבגלל מצבו הבריאותי בעצם שקוע כל היום בבית, ופתאום יש לו הזדמנות לצאת, ויש לו יכולת לשמוע קריאת תורה בציבור, ויש לו יכולת לבוא לבית הכנסת. אבל לא איש כרב תבורי, כפי שאלה שהמבוגרים שבינינו שמכירים אותו, יעשה דבר כזה בלי להתייעץ עם מורנו ורבנו הגדול, הרב ליכטנשטיין, עליו השלום. ואני זוכר שכשהוא שאל אותו, אמר לו, אתה רוצה שתברר לי בבקשה, אבל אני רוצה שתגיד לי אם אתה בעצמך, אם היית נזקק לזה חלילה, אם היית משתמש בזה. וכדרכו של הרב ביסודיותו, הלך למכון צומת, ישב עם הרב ישראל ככה ולמד את זה, ובא לרב תבורי ואמר לו שהוא היה משתמש בזה. אני לא בטוח שהרב עצמו היה מרשה לעצמו להשתמש בזה, אני בהכירי אותו יש לי יסוד לספק בעניין הזה, אבל כמובן לרב בנימין הוא אמר שהוא היה משתמש בזה, בזכות זה גם הרב בנימין משתמש בזה. ואני אומר שוב, הנקודה הזאת של ורואים זה, אני מוכרח לומר שאני הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה מצד אחד, ומצד שני אני חושב שגם היישום שלה, זאת דעתי האישית, היישום שלה צריך להיות באמת באופן מושכל. ואני יודע שהרב ישראל זכרונו לברכה היה ער לנקודות האלה, וכמה וכמה פעמים הקפיד והדגיש שהפתרונות האלה מיועדים רק לא למצבי רווחה, כדי להתחיל לטייל ברחובות עיר וברחובות קריה באמצעות הדברים האלה באמת, אלא כדי למצוא פתרונות לאותם אנשים שנמצאים בתוך המציאות הקשה, בתוך ההוויה הלא פשוטה הזאת, וחס ושלום מלהפוך את השבת חלילה למעין יום חול. אבל כל הדבר הזה נעשה מתוך אכפתית עצומה, מתוך תחושת אחריות, שאם יש לי הכלים ויש לי הידע ההלכתי והטכנולוגי כדי לפתור מצוקות, כדי לסייע בפתרון מצוקות, אז הולכים על זה. זה מכון צומת. המפעל השני, שבעיניי גם הוא חשוב, אם כי לכאורה הוא פחות מעשי, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי בשיח התורני במדינת ישראל, כתב העת תחומי. כתב העת הזה הוא במה תורנית חשובה לליבון סוגיות השעה, סוגיות חשובות של ניהול מדינה לאור ההלכה, סוגיות שבשנות הגלות הארוכות עם ישראל לא התמודד איתה. עם ישראל לא חי במדינה, ועם ישראל לא ניהל צבא, ולא ניהל מערכות רפואיות של מדינה. ופתאום יש מדינה, ויש צבא, ויש משטרה, ויש בתי חולים, ויש משרד בריאות, ויש משרד חינוך, ויש משרד לביטחון פנים, וכל הדברים האלה, וכל אלה מעוררים שאלות מעניינות ומאתגרות של הלכה ומדינה, הלכה וטכנולוגיה, הלכה וכלכלה, הלכה וחברה, תורה ומודרנה, ועוד כהנה וכהנה. במת הדיון הזאת של תחומים, של גם כן יש נדמה לי 36-38 כרכים ועבי קרס עם דיונים מרתקים ודיונים מעניינים בסוגיות שונות שנשמעו ונשמעים בהם קולות שונים, הידודים של אנשים, רבנים, מנהיגים שמביאים את דעותיהם האישיות וההלכתיות בבעיות השעה. זה אומנם לא במה תורנית חדשה, אלא המשך לקרחים שהיו כבר עם קום המדינה על קרחי נועם וקרחי התורה במדינה, בעריכתו של הרב ישראלי עליו השלום. ואגב, מכון צומת גם ערך מחדש, הכתבים האלה בעריכתו של הרב שביב, שלושה קרחים של בצומת התורה במדינה, שעוסקים ושם ריכזו את המאמרים החשובים ביותר בשאלות האלה. זה מפעל שני, שלדעתי לא נופל בחשיבותו, כי הדיון העיוני והתורני הזה, קיומה של במה כזאת משמעותית של בית מדרש שלומד ודורש ועוסק בסוגיות האלה, זה מפעל גדול ואדיר, ובהתמדה גדולה להמשיך ולנפק באמת בדרך כלל. שוב, אני לא מכיר לעומק את כל המאמרים שנכתבו, אבל עיינתי בלא מעט מאמרים מכל הכרכים, ואני אומר שיש שם דיונים בהחלט משמעותיים, רציניים, עמוקים בשאלות העקרוניות הללו. המפעל השלישי הוא מנהל הגיור, כל מה שקשור עם תהליכי הגיור. הוא זה שיזם והקים את מנהל הגיור במשרד ראש הממשלה בזמנו. עם העלייה הגדולה מחבר העמים, התעוררה בעיה רצינית מאוד של צורך במערך גיור הרבה יותר משמעותי. והוא מצד אחד, באמת, עמדתו האישית, יש היום פולמוס סביב שאלות הגיור, אבל נדמה לי שעמדתו האישית הייתה עמדה שאני לפחות מוכרח לומר שאני מזדהה איתה. מצד אחד, הקפדה יסודית על מהות הגיור, ואי אפשר לדבר על גיור ועל מהות הגיור בלי קבלת מצוות, בלי הצטרפות למה שברור ומובן מאליו שצורך בקבלה כנה של מצוות, ועל כך הוא הקפיד מאוד. ומצד שני, דאגה אישית לכל גר, לכל גיורת, לכל מתגייר, לכל אדם, עם פתיחת הלב לסייע ולתמוך. והנקודה הזאת, ואני אומר את הנקודה הזאת האחרונה מהיכרות אישית עם כמה מאלה שהוא עזר והוביל אותם בנתיב הגיור, של אנשים שתמך בהם מעל ועתה. תמך בהם מעל ועתה, פירושו של דבר, גם אנשים כאלה שהם בעצם באים וגר שנתגייר כקטן שנולד דם, ולפעמים זה ממש קטן שנולד כפשוטו, אין להם לא אבא ולא אמא ושום גוף ושום דבר שתומך. והוא, יחד עם אשתו שתיבדל לחיים, לקחו על עצמם את המשימה הזאת. בתוך ביתם ערכו גרים ודאגו לכל צורכיהם וטיפחו אותם ודאגו להם, לפעמים לבנות זוג, לפעמים לעבודה, לפעמים לפנסה, לפעמים אפילו לארוחה חמה, וכל מיני וריאציות. ואני אומר את זה מתוך היכרות קרובה, כי היו כמה וכמה רבים שביקשו ממני לעזור לו בכמה נקודות כאלה ואחרות. והנקודה הזאת, אני חושב שהנקודה של הדאגה האישית, של הפן של האדם שבו, של האישיות שלו, של אדם שבאמת מאוד מאוד אכפתי, מאוד מאוד מצד אחד לוחם על עקרונותיו, ומצד שני עם רגישות מיוחדת לסבל, למצוקה, לצורך של האדם, ולסייע לאדם במקום שבו הוא נמצא. דמות שהיא באמת דמות מעורבות ציבורית בכל המפעלים שהוא נקט אותה. היה איש ציבור ששואב את כוחו מן הציבור והרגיש לעצמו כשליח ציבור. אבל כמו שאמרתי קודם, מעל הכל, כל הדברים האלה בא לידי ביטוי החום האנושי שבו, האדם שבו, האישיות היוקדת שבו, האישיות הזאת שקשייה בהתמודדותיותיו של הפרט תפסו אצלו מקום מאוד מאוד משמעותי בדאגה כנה, בהשקעת מאמצים אישיים וכלכליים, בלהיות לאב למי שאין לו אב, למי שאין לו מי שיתמוך בו. אני חושב שהדבר הזה בעצם ליווה את כל המפעלים שדיברנו עליהם. אמש סיימנו מסכת סנהדרין במסגרת לימוד הדף היומי. צדיק בא לעולם, אומרת הגמרא שם בסוף המסכת, טובה באה לעולם, שנאמר זה ינחמנו ממעשינו ומצפון ידינו. צדיק הזה שהיה בתוכנו, שהביא טובה לעולם במפעליו הברוכים והגדולים, ואפשר לומר כפשוטו זה ינחמנו ממעשינו ומצפון ידינו, מי שחזל אומרים על נוח שהוא המציא את המחרשה ובכך הקל על הטכנולוגיה בעולם, וגם הצדיק שלנו רבי ישראל עליו השלום גם הוא ניחם את העולם ממעשינו ומצפון ידינו באמצעות הנגשת מערכות רבות של מישורי חיים שונים לטובת הציבור ולטובת המצוקות הפרטיות. כמו שאמרנו, בכל מה שנותן לנו לומר זה חבל על דאבדין. עבד צדיק מן העולם, ראה בעל העולם, אנחנו נתפלל שבעזרת השם זכותו של אותו צדיק, זכותו של רבי ישראל, תעמוד לנו, ונקווה שהדברים האלה גם יהוו נר לרגלינו, אנחנו, מבחינת האחריות, האחריות שלנו לעולם התורה, האחריות שלנו לחברה שלנו, לחברה של בה אנחנו חיים ופועלים, במציאת הגשרים בין העולמות השונים שהמציאות שבה אנחנו חיים מזמנת, באותם אתגרים שהחיים והמציאות מזמנים לנו, שנדע לחלקל את צעדינו בתבונה, בחיבור, בבניית אותם קשרים. יהי זכרו ברוך.